כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. נזכיר לכם שבשל עבודות תשתית ושיבושים בקליטת הרשת, אנא נסו לקלוט את כאן תרבות גם בתדרים 104.7 וגם בתדר 105.1. והיום אנחנו בתוכנית מרתקת במיוחד על קנאביס רפואי, שגידולו נחשב היום לאחד מענפי הייצוא הגדולים של ישראל. נמצא איתנו כאן באולפן פרופסור זוהר קרם, חוקר ומרצה במכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית. שלום לך.
טוב.
הנה, עכשיו שומעים אותך. איתך נדבר על המרכיבים השונים בצמח, החומרים הפעילים, על האיכויות הרפואיות של הקנאביס הרפואי, על פיתוח זנים שונים של הצמח הזה, ואיך זה הדבר הזה הפך את ישראל למעצמה עולמית. זה נכון? אתה מאשר את הסופרלטיבים בתחום הייצוא כמובן. עוד לא דיברנו על איכות הדבר ומה זה יכול לרפא.
בתחום הייצוא אני חושב שנשארו עוד הרבה שאלות חוקיות לפתור. אנחנו בהחלט מעצמה עולמית בתחום של מחקר ושל ייצוא טכנולוגיה.
גם נדבר באמת על מחקר, כי זה משהו שהוא יחסית חדש, נכון?
נכון, מאוד חדש.
אנחנו נדבר גם על ההיסטוריה ועל המחקר ועל איפה הדברים עומדים היום, גם מעט ברמה החוקית. ועוד עניינים, כמו למשל, שימו לב, זהירות עורבים. תושבת אילת טוענת שעורבים הפכו את החיים שלה לסיוט אחד גדול. היא ניסתה לעזור לגוזל שנפל מכן של עורבים, ומכאן הכל הסתבך. הם פצעו אותי כמה פעמים, אני חוששת שאם זה יימשך, אני עוד עלולה לעזוב את אילת או לעבור דירה, ונעשה זום אאוט מאילת, ואז זום אין לבאר שבע, שם עובד מדינה, הותקף על ידי עורבים במהלך הליכה, בלי קשר לעובדה שהוא עובד מדינה כמובן. הרגשתי כאילו אבן גדולה נפלה לי על הראש, הוא טוען, הסתובבתי לאחור ואז ראיתי שעורב ניכר לי את הקרקפת. מיד נבין האם כולנו צריכים ללכת בימים הקרובים עם כסדה על הראש בשל מתקפת עורבים. וגם, מחקר חדש של מדענים בריטים מגלה איך אנחנו באמת רואים צבעים, מיד נדבר גם על זה, וגם סלמנדרה בשבת. בשבת, ממש עוד מעט, רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם ליום ייחודי המוקדש כולו לסלמנדרה הנעלמת לצערנו מנופי הארץ. וזאת כדי להעלות את המודעות לחיה הזו. מיד נדבר על יום הסלמנדרה העשירי שמצוין בשבת. סלמנדרה אגב בפרסית זה בתוך אש, הכינוי ניתן לה לטעה הזו בשל הצבעים ההעזים שלה. נספר לכם מי עמל על המשדר שלנו, העורך והמפיק הוא רז חסון שמייר, לביצוע הטכנית די-ג'יי אלון מקלר. תודה רבה גם ליגל שפירה שמלווה את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. נזכיר שוב שאם אתם נתקלים בשיבושים בקליטת הרשת, אנחנו נמצאים בארבעה תדרים, 104.7, 105.1, 104.9 ו-105.3. ואם קלו כל הקיצים, אתם מוזמנים להוריד את היישומון שלנו, כאן אודי, היישומון הוא חינמי, כאן עוד, או אודי, on demand. וכך תוכלו להאזין לכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל העסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. איך מורידים את היישומון? הוא נמצא בחנות האפליקציות שלכם, אתם עושים חיפוש, search. כאן, אודי, מורידים חינם לגמרי, וכך תוכלו ליהנות מאין ספור פודקאסטים ותכנים. טוב, אנחנו רוצים לדבר על אחד הנושאים המרתקים, אני חושב, שמדי פעם, בגלל שהדבר הזה מעורר גם שאלות חוקיות, ותמיד יש איזשהו חשש בעיני היד או העין הציבורית הנעלמת, שמדובר באיזה קונספירציה של אנשים שרוצים ליטול את החומר הזה כדי להתשתש, האם באמת לקנאביס יש סגולות רפואיות, או שזה קונספירציה של כמה weirdos שרוצים לטשטש את עצמם? באמת. זו שאלה שאני חושב שעדיין הציבור לא יודע אם זה באמת משהו שהוא אפקטיבי.
אז קודם כל אנחנו יודעים, בוודאי שזה אפקטיבי בדיוק בתחום שאמרת, זה אכן מטשטש ואכן ממסטל, בעיקר על פי הרכב החומרים שיש בתכשיר המסוים. האיכויות הרפואיות או הסגולות הרפואיות הן מרובות, חלקן מוכחות, חלקן יוכחו עם ההתפתחות האדירה שאנחנו רואים במחקר, באמת בשנה, שנתיים האחרונות, מטיפולים מסוימים בסרטן מסוים, שזה נניח מאוד מאוד ממוקד, דרך טיפולים בחולי אפילפסיה למניעת ההתקפים, לא במהלך ההתקף, ועד למניעת כאב ועזרה פשוטה בשינה למי שקשה לו לישון.
שאת זה עוד אפשר להבין, בוא נדבר באמת על אולי קצת על ההיסטוריה של הצמח, ובעיקר על החומרים הפעילים. כי זה נראה לי...
זה נכון, זה מאוד מעניין. ההיסטוריה של הצמח, בעצם הצמח הרי מוכר כבר אלפי שנים, אנחנו לא ממציאים אותו. אפשר לומר שזה 50 שנים שבו בהן, אם אנחנו מדברים על מה שקרה בעיקר בקליפורניה, זה באמת שימש בעיקר כדי להרגיש רגוע יותר, טוב יותר ולבלות ו... ובמקביל, ובאמת פה בארץ, והחובה להודות לפרופסור רפאל משולם מהאוניברסיטה העברית, הוא התחיל את העניין במחקר של איך החומרים הרפואיים עובדים, למה בכלל זה באמת מרפא.
זאת אומרת, שוב, זה לא רק מטשטש, אלא לצד הטשטוש, ובלי קשר, זה גם מרפא, אתה אומר.
זה ממש ממש מרפא. יש לנו כמה מאות תרכובות פעילות במה שמפיקים מהצמח הזה, ושוב, מה זה מה שמפיקים? זה או שמאשנים את התפרחות, או שמשתמשים בשמן רפואי שמופק בדרכים אחרות. יש בהחלט חומרים שממש משפיעים, למשל, על דיכוי של דלקת בגוף. והמנגנון הביולוגי לזה הולך ומתברר, חלק מהדברים אנחנו כבר יודעים, הרבה מהדברים אנחנו עוד לא יודעים.
זאת אומרת שקנאביס, אתה עומד באמת מאחורי התובנה או האמירה הזו, שקנאביס עשוי לפתור מקרים מסוימים של דלקת, או לעצור איכשהו את התהליך הדלקתי.
בהחלט, בהחלט.
לפגוע כנראה במערכת החיסון, ממש כמו שסטרואידים, רק בלי האפקט השלילי שיש לסטרואידים, ויש.
נכון, וגם אנחנו מדברים על מצבים שהם היום חלקם חסוכי מרפא, שבקנאביס, וזה מאוד מעניין באמת, שהקנאביס צמח, וכל העניין הזה צמח כל הזמן מתחת לעין הפקוחה של הרגולטור שהתנגד לזה. דיברנו על הארץ, בארץ יש סיטואציה מיוחדת, באמת מצב מאוד מיוחד, אנחנו מעבדה מאוד מאוד גדולה. הטיפול הרפואי, הטיפולים הרפואיים, הם חוקיים כבר די הרבה שנים.
כן.
השימוש הלא רפואי הוא לא חוקי. ככה שנוצרה פה, בעצם תשתית לביצוע מחקרים רפואיים, נוצרה פה תשתית לפיתוח זנים שיהיו יותר עשירים בחומרים אחרים, ובאמת יהיו אפילו מכוונים לטיפול במחלה או בתסמונת מסוימת. יש לנו פה תשתית אדירה, ואתה שאלת מקודם אם אנחנו נוכל לייצא. בסוף יש לנו כמות מוגבלת של אדמה ומים, יש לנו המון שמש. אני לא בטוח שנהפוך ליצואנים הכי גדולים. בקנדה מגדלים את זה, וזה עולה קצת יותר כי הם צריכים להדליק אור, אבל שם מגדלים את זה על כל, בכל פינה.
נשאר שם מקום, כי הכל שם טירס, לא? בדרך כלל, בעולם מגדלים בעיקר טירס, ובשוליים הצרים,
נכון,
שוטלים עוד כמה שתילים.
נכון, אז יש עוד מקום, בעיקר כשאתה מבין שמגדלים את זה בחממות ובמתקנים סגורים, ואז...
בוא נדבר, תשמע, זה נשמע מרתק, כי הזכרת שיש בצמח הכנראה מיוחד הזה הרבה, עשרות חומרים פעילים.
נכון.
ואמרת שחלקם מטשטשים, כפי שאנחנו יודעים, חלקם הם אנטי-דלקתיים, חלקם הם אנטי-סרטניים גם. עכשיו, מה זה אומר? זה משהו שממש מונע מתאים סרטניים להתחלק? אני מנסה להבין את הסיסמה, או מה שמאחורי הסיסמה.
אז נושא הסרטן, אני חושב שברמת המחקר הוא הכי חדש. ברמת המחקר, להבין איך זה מטפל בסוגי סרטן מסוימים, זה מאוד חדש. העניין הוא שבקהילה הרפואית והמדעית מסתובבות האנקדוטות או הקוריוזים של חולים שהגיעו וסיפרו שהם קנו את התכשיר המסוים שמיוצר ומרחו את זה למשל על הקטם של המלנומה והוא נעלם.
זה אמיתי? או שזו אגדה?
אני פגשתי את האנשים. עכשיו השאלה, לי כמדען תמיד יש בעיה קשה כשאני פוגש אדם אחד שמספר סיפור אחד ואפילו כשהסיפור נכון.
אוקיי.
כי הוא לא מבודד את הגורמים שאני... אז את האנשים פגשתי, והם מספרים סיפורים אמיתיים. המחקר בחיתולים, המחקר הוא הרבה יותר מבוסס באמת בתחומים של איך עובד החומר הנרקוטי, המכונה THC.
אז בוא נדבר באמת על החומרים הפעילים. אוקיי, אתה אומר שהמחקר בתחילת הדרך, אבל זה עדיין, אני משאיר, שנותן תקווה וממלא אותנו
באופטימיות. עוד הרבה מקום לישראל כמובן, שוב כן. פעם היות, ואנחנו שם כבר שני עשורים לפחות בתחום של הטיפול הרפואי. אצלנו המחקר יותר מתקדם.
אוקיי, בוא נדבר על החומרים הפעילים בצמח הזה. מה עובד עלינו? מה ההבדל בין זה לבין דשא או חרציות?
הדוגמה טובה. החומרים שעובדים עלינו, אנחנו נוטים לדבר בעיקר על שני חומרים.
כן.
אנחנו מדברים על ה-THC, טטרהידרוקנאביון.
THC.
כן, שה-THC הוא חומר שיש לו קולטן בגוף, והוא חומר נרקוטי, כלומר הוא ממסטל אותנו בלשון העם. והחומר השני שמדברים עליו הרבה זה ה-CBD, שזה חומר שיש לו קולטן אחר בגוף, והקולטן הזה עובד כנגד דלקת. וקל לנו מאוד...
אוקיי, מעניין.
קל לנו מאוד לפרק את זה לשני חומרים. את כל המאות חומרים קל לנו מאוד לצמצם לשני החומרים העיקריים.
זאת אומרת, דיברת, הזכרת שני חומרים, THC, בגוף שלנו יש קולטן לחומר הזה, נכון? וזה מטשטש אותנו, נכון? זה האפקט שנוצר. ויש את ה-CBD, ויש לנו בגוף קולטן, וכך בעצם אני יכול לעצור דלקת או למנוע דלקת?
נכון. נכון לגמרי. ושוב אני אומר, קל לנו מאוד לדבר על המערכת המאוד פשוטה הזאת, ויש פה שתי שאלות גדולות. א', יש מאות חומרים. אפילו במשפחה של ה-CBD וה-THC, אנחנו מדברים על כמעט 100 חומרים שקיימים בצמח. שהם קרובי משפחה, כולם עם מבנה כימי קרוב מאוד.
שהם סוגים שונים של THC?
כן.
כן, אוקיי.
אז אפילו שם אנחנו מדברים על המון חומרים, ושוב, קל לנו לדבר על שני חומרים, שני קולטנים. אז השאלה אחת, למה יש מאות חומרים? ושאלה אחרת, או מה המשמעות הטיפולית של מאות החומרים? לא למה, כי זו שאלה שאין תשובה.
לימדת אותנו שיש בגדול שני חומרים פעילים, או לפחות שתי קטגוריות, כי כל חומר כזה כנראה שהוא גם בתוכו מתחלק להרבה סוגים. THC, שזה החומר היותר מטשטש, וה-CBD שהוא חומר אנטי-דלקתי בצמח, נכון? וגם נכון. הזכרת את העניין המרתק הזה שאם זה עובד על הגוף, זה אומר שיש קולטנים מתאימים. ועולה שאלה באמת, מדוע יש בגוף קולטנים דווקא לחומרים הפעילים האלה? אם הם קיימים אגב, אני רק אשאל את השאלה הקצרה הזו, ואז נדבר מיד על ראייה. האם יש עוד צמחים בעולם שמכילים THC או CBD? או שזה ספציפי לקנאביס?
הכמויות הן ספציפיות לקנאביס. יש את הקנאביס הלכאורה נטול THC, שאז קוראים לו המפ. ואני אומר לכאורה, כי יש בו רק מעט מאוד THC, ועכשיו, מה זה מעט מאוד? אז באוסטרליה זה פחות מאחוז, ובארצות הברית זה פחות משליש אחוז.
כן.
זה לא החלטה ברורה. אז יש עוד צמחים, יש בהם כמויות הרבה יותר נמוכות, והם לא נותנים את האפקט של הקנאביס.
זאת אומרת, זה קיים, החומרים כן קיימים בטבע, אבל לא ברמה. לא ברמה ולא בכמות הזו. טוב, אנחנו נעצור לרגע ואז נדבר על העניין הקולטנים, איך זה יכול להיות שבגוף שלנו, האם האל יצר לנו הכנה, כמו שהיה פעם במכוניות הכנה לרדיו, האם יש לנו הכנה בגוף לקנאביס? אנחנו רוצים לעבור לרגע לדבר על המוח שלנו, לא שלא דיברנו עליו עד עכשיו, ולשאלה איך המוח שלנו באמת רואה צבעים. חוקרים בריטים הצליחו להפריך לאחרונה את התפיסה המקובלת בקשר לראייה של צבעים. מיד נדבר על מה שחשבו מדענים עד עכשיו ומה החוקרים הבריטים גילו במחקר שלהם. שלום ללאה אנקרי, שהיא דוקטורנטית למדעי המוח במכון ויצמן, חוקרת שלום. את מערכת הראייה. שלום לך.
נכון, שלום. שלום.
טוב, בואי, אז אולי תוכלי להסביר לנו מה ידענו עד עכשיו בקשר לראייה של צבעים ומה חדש.
כן, אז ככה, בוא נראה. יש כמה תופעות שאנחנו כבר מכירים מהעולם, כלומר שאני בטוחה שכולנו יצא לנו להתעכל, בכל מיני תופעות שהצבעים האמיתיים הם בעצם מתעתעים בלו. כלומר שמה שהמוח שלנו אומר לנו שהטבע הנראה, זה לא בדיוק הטבע הנראה, זה לא מה שבאמת קיים בעולם. אם אתם זוכרים, יש את הדוגמה הזאת של ה-The Dress, hashtag The Dress, מה שראינו את הסמלה שהיא
כן,
או שחור וכחול.
זה פוסט ויראלי של סמלה, כן. האם זה כחול, זהב.
הסמלה שהייתה כן. או כחול, שחור, או זהב לבן, או נכון. מכוערת בשני המקרים.
נכון, לגמרי.
אז באמת, במקרה הזה ראינו שאנשים תופסים את הסמלה בצורה אחרת, למרות שבתכלס זאת אותה תמונה. והשאלה שלנו היא איך הדבר הזה קרה. מכאן אני אגיע למה שמראים במאמר הזה. אז יש כל מיני תופעות כאלה. נגיד לגבי הסמלה, יש שם הרבה תיאוריות שמנסות להסביר את זה, והרבה תיאוריות ניסו להסביר את זה על ידי שונות גנטית אפילו ברמת העין של אנשים שונים, או בהקשרים המוחיים, כלומר, האם אני רגילה לתפוס את העולם יותר בצבע כחול או יותר בצבע טוב. ומצאו, אבל בכל מקרה, כל ההסברים עד היום, בסופו של דבר, עדיין דיברו על זה שמה שמערכת הראייה שלנו עושה, כאשר היא רואה, למשל, צבע מסוים, כן. זה להחסיר צבעים אחרים מהרקע. כלומר, כאשר אני רואה אורך גל מסוים, זה לא, אני לא כמו מחשב יודעת בדיוק מה אורך הגל בפיקסל מסוים, אלא המוח שלי עושה כל מיני השלמות, שהמטרה שלהן היא באמת שאני אוכל לזהות צבע כחול בכל מיני, למשל, בכל מיני רמות של תאורה, כן? כי צבע כחול הרי, אם אתה מנסה לראות אותו בלילה, הוא נראה מאוד אחרת, כלומר, אורך הגל שתקבל בעין הוא אחר מאוד ממה שאתה תקבל.
ובכל זאת המוח מכניס אותו לקטגוריה של כחול, למרות שבאמת הוא יכול להיות אין ספור גוונים.
בדיוק. המוח יודע להשתמש בכל ההתפלגות הזאת של צבעים, ולהחסיר את הרקע מהאובייקט שעליו אני מסתכל.
בואי לרגע תסבירי את עניין החסרת הרקע, כדי שזה יהיה ברור ברשותך.
אוקיי. אז יש תאים במוח, שכאשר שהם פועלים, אנחנו יודעים מה זה שנוירונים פועלים, רק כאשר יש צבע צהוב במרכז השדה שהם מגיבים אליו, וצבע כחול צהוב. וצבע כחול בצדדים, אוקיי? למשל.
כן.
אז אם אנחנו נחשוב עכשיו על תאים כאלה, כלומר הם צריכים את הקומבינציה הייחודית הזאת של איזה אורך גל יש במרכז ואיזה אורך גל יש בקצוות, בפריפריה של שדה הראייה, על מנת להגיב. וכאשר, אז זה אומר שהמוח שלנו, התאים האלה, הם יגידו לנו שהצבע שאנחנו רואים הוא כחול רק בהינתן רקע צהוב מסוים, אוקיי? וכך הלאה בנוגע, יש לנו...
זאת אומרת, זה לא ממש פרשנות נקודתית של אורך גל מסוים, אלא המוח עושה עניינים יחסיים, והחישוב יותר מורכב.
בדיוק, החישוב של הנוירונים, כלומר החישוב החשמלי, זה בסופו של דבר מה שיקבע את התפיסה שלנו, ולא באמת אורך הגל. אם היינו מסתכלים רק על הרשתית, כלומר ממש רק על הפוטורצפטורים בעין, אלה שמגיבים לאורכי גל ספציפי, היינו מוצאים משהו יותר מדויק, שיותר קרוב למציאות, כנראה, כן? אבל המוח שלנו, כל הקטע זה לתת לנו, לאפשר לנו לעשות פרשנות יותר עמוקה לגבי העולם, כדי להתמודד עם מצבים משתנים. בגלל זה, בניגוד למחשבים היום, אנחנו עדיין יודעים לזהות יותר טוב. גם צבעים, גם צורות וכן הלאה. עכשיו, במחקר שאנחנו מדברים עליו, המחקר הבריטי הזה, אז מה שהם מצאו זה אחת התופעות, עכשיו, מה אנחנו עושים כשאנחנו משתמשים בעצם בתופעות ראייה כאלה? אנחנו מנסים להבין משהו על המוח, משהו על איך שהמוח פועל. כמו שאמרתי לך על התאים האלה שמצאו. אז מלכתחילה העלו את התאים האלה כתיאוריה, ורק אחר כך מצאו שהם באמת קיימים במוח. אז המחקר הזה עכשיו מתייחס לתופעה.
רגע, את נעלמת לנו.
אוקיי,
עכשיו, אוי יופי,
כי
אם זה היה אייטם על שמיעה, אז זה היה אבסורד, אבל בגלל שהוא ראייה, אני אפילו קומית לא יכול להשתמש ברגע הזה. אז עכשיו אנחנו...
תשמע, אם היית רואה כמה אני משקפופרית, זה היה בכל מקרה אבסורד, אבל טוב שזה ברדיו.
אני אוהב את הרוח הקומית שנמצאת בתחום המדע היום, אוקיי.
כן, אם מוצאים בזה הומור. אז מה שמצאו במאמר הזה, מה שהם בעצם מנסים להסתכל, על תופעה שנקראת השלמה, feeling in, שמה קורה, הראו בהרבה אפקטים של ראייה, שכאשר צובעים את הקצוות של צורה מסוימת, נגיד הצורה היא בשחור ולבן, כן. וכאשר אני צובעת רק את הקצוות, אז התפיסה החושית, כאשר יש מספיק קצוות, התפיסה החושית היא שכל הצורה היא צבועה. כלומר, אני אצבע את הקצוות באדום, אני אקבל כאילו כל הצורה היא בעצם...
זאת אומרת שהמוח קצת מכליל, הוא עושה אינדוקציה.
בדיוק.
Okay. וככה
באמת, זאת התיאוריה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, אתה יכול לעבור אלינו, זה בדיוק מה שטענו על, על מה שהתופעה הזאת אומרת. עכשיו, בא המחקר הזה ואומר, בוא נבדוק אם זה באמת תופס למציאות בעולם. כדי לדעת אם המוח שלנו באמת עובד ככה, אנחנו צריכים להסתכל אם זה תכלס עובד על, על תמונות אמיתיות. כי אם לא, זה יכול להיות ארטיפקט, זה מין נקודת חולשה של המוח שלנו, שזה קורה רק כשאתה נותן ממש גירויים שהם לא טבעיים, בוא נגיד.
אוקיי.
אז הם ניסו לעשות את אותו דבר על, על תמונות טבעיות, והם צילמו תמונות בעולם ושיחקו עם הפילטר במצלמה, אפשר להגיד בגדול במאמר. ממש הורידו את הקונטרסט, העלו את הקונטרסט, הורידו צבע, העלו צבע, ומה שהם ראו זה שהאפקט הזה לא באמת מצליח להסביר תפיסת צבע כשאנחנו מסתכלים על תמונות אמיתיות.
אוקיי.
כלומר, האפקט הזה של הפילינגים. אז מצד אחד, אוקיי, זה מעניין, אז אנחנו אולי, אז אולי אנחנו באמת צריכים להסתכל על תמונות יותר טבעיות כשאנחנו בוחנים דברים כאלה, אבל מצד שני, האפקט הזה של הפילינג אין, אני חושבת שעד היום גם לא יותר מדי השתמשו בו בלהסביר תפיסת צבע בתמונות אמיתיות, אתה מבין? כלומר, עד היום השתמשו בו כאוקיי, תראו איך המערכת שלנו עושה משהו. אני לא יודעת אם באמת היה טיעון כזה שככה אנחנו רואים צבעים, כלומר שזה ממש תורה משמעותית לתפיסת הצבע שלנו.
אבל זה כן נכון שכשאנחנו רואים אובייקט כלשהו, אנחנו מכלילים מהשוליים פנימה? זאת אומרת, יש אמת בדבר?
זה נכון, אז מה שהמאמר הזה מראה זה שזה לא נכון לגבי תדרים מרחביים יותר נמוכים, שהם יותר דומים לעולם המציאותי. כי מה שקורה בעולם המציאותי זה שהקצוות הם לא כל כך ישרים וחדים, כמו שהם, שעושים את המחקרים האלה ומנסים לבדוק האם אני אראה את זה אחרי. אז מה שהם אומרים, אוקיי, הרעש של הסיגנל בעולם ממסך לי את האפקט הזה, והוא יכול אולי להסביר 3% מתפיסת הצבע שלי, אבל לא יותר מזה. זה מאמר נחמד מבחינת איך שהם מראים את זה, אני חייבת להגיד, אבל מבחינת המשמעות העמוקה שלו, אני לא חושבת שבמדע חשבו מאוד שזה האופן המרכזי שבו תוכלים צבע.
אוקיי, אני משער שגם יש הרבה טריקים במרכאות או כלים למוח, לראות צבעים, כנראה שבאמת לא מדובר באיזה משהו חד-חד ערכי כזה של פרשנות של אורך גל וזהו, אלא יש הרבה מאוד תבניות שבאמצעותן המוח פועל. אני משער שזה אולי זו רק אחת מהן.
למשל, מצאו אזור במוח, אני יכולה לספר לך בין המחקרים היותר עדכני, מצאו אזורים במוח, שאזור מסוים במוח, קוראים לו ויקטור, שמגיעים לא באופן ספציפי אך רק לצבע, אלא רק לצבע כשהוא מגיע בצורה מסוימת שהגיונית לנו. למשל, אם התות הוא אדום, כן. האזור הזה מגיל. וזה מראה לנו שהתפיסת צבע היא באמת הרבה יותר מורכבת, שאנחנו כאילו, אני שמעתי, לאחרונה, מישהו שאמר, אני צוטט אותו, משפט מאוד מעניין, שאומר, שאנחנו לא באמת רואים, זה שאנחנו רואים צבעים לא כפי שהם, אלא רק את הפרשנות שלהם, זה במובן רב כמו ריפלקס, כן? ומה שזה אומר זה שאפשר בקלות לתעתע על המערכת, על ידי זה שנציג לגירויים שהיא לא רגילה לראות. כי מה שהמערכת, מה שהמוח מגיב אליו, בתפיסה של צבע,
כן.
זה לא באמת התכונות האמיתיות של האובייקט, אלא הרבה יותר דומה למה שכבר יצא לנו לראות בעבר. וזה מתחבר לאזור המוחי הזה שמדבר עליו.
טענה קשה, מעניין.
כן, תשמע, זה כמובן לא אומר שזה יורד לרזולוציה, אם אני מראה לך עכשיו אורך גל טהור, שהוא לחלוטין ירוק, כן? הרשתית של... במסך רחב, כן? אז הרשתית שלך תגיד למוח ירוק, ירוק, ירוק. המוח יבין שזה ירוק, כן?
כן, אבל את אומרת שכן יש השוואה לאורחים שנשמרו בזיכרון וכו'.
נכון. ולכן זה לא תופס עבור גירויים כמו שיט ירוק, אתה יודע, כמו סדין ירוק לאורך כל הזה, אבל זה כן עובד על גירויים שהם יותר פיזיולוגיים, שיש להם צוות.
אבל אולי מה שכן אפשר לחלץ מהמחקר הזה, ששוב זה מחזק את הטענה כמובן שמה שרואה זה באמת המוח ולא העין, ובעיקר נכון. הפרשנות שלנו ושלל הטריקים שהמוח שלנו עושה עם עצמו כדי לראות, נכון. וכנראה שזה גם חוסך לו זמן עיבוד. וכך נכון, הוא... כן.
ואני חושבת שיותר מזה, המסקנה באמת עמוקה שצריך להגיע אליה, זה איך אנחנו עושים, איך אנחנו מצליחים להפריך דברים במדע שהם יחסית פשוטים. כלומר, כל התפיסה הזאת של קצוות ופילינג אין, אז איך הם כאילו אמרו, אוקיי, בואו נראה, האם אנחנו יכולים להבין איך המוח פועל לפי הדבר, התופעה הזאת שאנחנו רואים על בני אדם. וזאת עוד דרך מעניינת לחקור את המוח, כלומר, להסתכל מה התפיסה החושית שלנו ולנסות להסיק מזה מסקנות על איך התאים ממש עובדים. וזה הביאו אותנו די רחוק עד היום, אני חייבת להגיד.
טוב, זה היה מרתק, אנחנו נעצור ברשותך את השיחה כאן, ונודה לך תודה רבה ללאה אנקרית, דוקטורנטית למדעי המוח במכון ויצמן וחוקרת את מערכת הראייה. תודה.
תודה רבה, ביי.
ואנחנו חוזרים לך, פרופסור זוהר קרם, שלום. לך אנחנו מדברים על קנאביס, ועכשיו אתה חייב לנו את עניין הקולטנים. יש צמח בטבע שגדל אי שם, אני משער שאיפה זה התחיל, בדרום אמריקה בדרך כלל?
בהודו.
בהודו זה התחיל? אוקיי, התחיל בצמח. האנשים ככל הנראה ניסו איכשהו לצרוך אותו, אני משער שזה היה כחלק מתקסים דתיים, כפי שהיה מקובל בעבר, לפני מאות אולי אלפי שנים. איך זה יכול להיות שבצמח עצמו יש חומרים פעילים שעובדים עלינו? איך זה יכול להיות שיש לנו קולטנים מתאימים? מה באבולוציה גרם לקולטנים האלה להיווצר?
אז כמובן שזו שאלה נהדרת, והיות וזה נמצא, הקולטנים נמצאים אצל כל האנשים בכל היבשות, אז אנחנו לא יכולים להניח שזה הצמח שעזר לנו, ובכלל התיאוריה שהיא מאוד מקובלת בעניין, בעולם הקנאביס, זה שהצמח והאדם גדלו ביחד, כמובן שזו תיאוריה של המדע הקשוח, למדע היבש לצורך העניין קשה לקבל. הצמח התפתח לטובת הצמח, והאדם התפתח לטובת האדם, וההתפתחות היא מקבילה ונוגעת. המחקר היום הולך באמת לכיוון שבזכות הצמח הבנו שיש לנו את הקולטנים. ועכשיו החיפוש הולך היום לחפש את אותם חומרים בגוף שלנו שנקשרים לאותם קולטנים.
אז רגע, רק באמת נחדד את הנקודה הזו, זאת אומרת, הבנו שהדבר, שהחומר הפעיל עובד עלינו, מצאנו קולטנים, ועכשיו אנחנו צריכים לראות למה בכלל הקולטנים האלה שימשו במקור.
נכון.
נכון, אוקיי.
ואז אנחנו חוזרים לתהליך של איך המדע הרגיל עובד. יש קולטנים בגוף, בואו נזהה את החומרים שעובדים עליהם, ואז נוכל להבין באיזה סיטואציה ביולוגית, מה גורם לחומרים האלה להיות מופרשים, בשביל לעשות את זה קל ומסודר, נחשוב רגע על הורמונים, ונחשוב על זה שהורמונים בעצם שולטים, נאמר, אצל האישה, על המחזור החודשי. אז יש מסלול מאוד מאוד ברור, כמה ימים לוקח מחזור, מתי עולים ההורמונים, מתי עולים הורמונים אחרים, והקולטנים. לחומרים בגוף, היות והכל התחיל מהקנאביס, אז לחומרים של הגוף אנחנו קוראים אנדוקנבינואידים, אלה שהם כמו, אבל נוצרים אצלנו. זאת אומרת, עוד פעם, המסלול ההפוך הזה.
אבל יש בגוף שלנו אנדוקנבינואידים?
ואכן מתחילים לזהות את החומרים האלה שהגוף מייצר ונקשרים לקולטנים.
די.
מכאן נגזרות כמובן משמעויות שיעניינו את עולם המדע ויעניינו את עולם התרופות.
זאת אומרת שהקולטנים האלה הם לא קשורים בכך לצמח, אלא נכון. הם שימשו את הגוף לאיזשהו תהליך פנימי, והחומרים הפעילים מתאימים לקולטן הזה, אבל יש לנו חומרים שהם כנראה מזכירים כמובן את החומרים הפעילים שנמצאים בקנאביס, בגוף, בצורה טבעית.
נכון, אבל הם מזכירים לקולטן, לא לך ולי, דיברנו הרגע על הראייה.
כן.
אז הקולטן מחפש תכונות כימיות ופיזיקליות מסוימות בחומר. וואו. הוא לא מסתכל על החומר באותה צורה שאני ככימאי אסתכל על החומר, אלא הוא הקולטן בעצמו מכוון לשתיים או לשלוש נקודות במולקולה. והוא יחפש מולקולה עם אותם שלושה אפיונים. לצורך העניין, בוא נשים את הציור המפורסם של חייזרים, שיש להם עיניים ואף ואצבעות, אז מבחינת הקולטן, חייזר כזה עם עיניים ואף ואצבעות יהיה בן אדם. מבחינתנו אנחנו נראה שהוא חייזר והוא כל כך שונה מאיתנו, כלומר, האנדוקנבינואיד לא חייב בכלל לראות.
זה לא זהה לגמרי,
נכון,
כמובן.
נכון, נכון.
אוקיי, נכון. ולמה משמשים הקולטנים האלה? זאת אומרת, אפשר לומר שהקולטנים של ה-THC בגוף, בצורה טבעית, ללא קנאביס, עדיין משמשים לסוג של טשטוש או שיקוך כאבים, והקולטנים של ה-CBD משמשים, כפי שאמרנו, לתופעות אנטי-דלקתיות או תהליכים אנטי-דלקתיות?
בהחלט, המקומות שהם יושבים בתאים, המקומות שהם יושבים או הרצפים שבהם הם מתערבים, הם בהחלט הרצפים האלה, חלקם נועדו בהחלט להשפיע על הפעילות המוחית, וחלקם באמת נמצאים בדיוק בשרשרת הפעולה של מלחמה של הגוף שלנו בדלקת, שיש לנו הרבה דרכים להילחם בדלקת, להפעיל את המערכת החיסונית, להעלות את החום, יש הרבה מנגנונים שבהם אנחנו נלחמים בדלקת, והקולטן של ה-CBD בהחלט יושב ברצף הזה.
אוקיי, טוב, שאלת השאלות, נשמע שיש בצמח עצמו חומרים פעילים, שעשויים, כפי שאמרת, למנוע דלקת, תשטוש אם צריך וכולי, ואני משער שיש עוד חומרים פעילים, כפי שאמרת, שמסוגלים, אפילו אמרת במקרים, שוב, לא נערכו מחקרים, זו לא תוצאה של מחקר, אבל ממש הקטנה של גידולים סרטניים וכולי, אז איך זה שלא משתמשים בזה בטירוף? איך זה שאין בכל פינה בית מרקחת עם עציצים?
אז זו שאלה מצוינת.
זה נשמע כאילו, יש פה פתרון להרבה מאוד תופעות, רוב חבריי סובלים מדלקות ומשלל עניינים שככל הנראה הצמח הזה מסוגל לפתור, לפחות להקל, לשכך כאב וכולי, אז למה זה לא נפוץ? מה כל כך מעורר אנטגוניזם בפתרון הזה?
אז קודם כל בוא נסתכל על צמח קרוב משפחה שלו שאנחנו מכירים, אבל לא אומרים, לא קרוב משפחה בוטני, אלא קרוב משפחה קונספטואלי. הפרג, אנחנו יודעים שבפרג יש אופיום שיש לו אפקטים טובים, אנחנו יודעים שיש מורפיום שאנחנו צריכים אותו כדי לשכך כאב. תסתכל על המקבילה הזאת בין אופיום ומורפיום לבין ה-THC וה-CBD. פרג זה צמח נורא, אסור לגדל אותו, הוא מסמם, הוא מאלחש, הוא עושה את כל הדברים האלה. התפיסה שלנו של פרג זה צמח האופיום, ולכן כמובן שכל הרשויות וגם אנחנו נגד פרג. ונגד פרג ברחובות.
זה גם לא טעים, בוא אני אגלה לך שאוזני המן עם פרג או פרג, אפשר לומר גם וגם, זה לא טעים. אבל אולי הסגולות הרפואיות הן משמעותיות.
נכון, אבל היה שם איזשהו מסלול פיתוח,
כן.
שמורפיום, כל חובש קרבי, הולך איתו עם המורפיום נכון. וחותם עליו. אז היה שם איזשהו מסלול פיתוח, שאיכשהו כבר הרבה שנים נמצא תחת העיניים של גם של תעשיית התרופות, וגם של ה... מחוקק.
אבל בסופו של דבר כן מפיקים את המורפיום, ההפקה היום של מורפיום היא מהפרג, הפרג עצמו, זאת אומרת, מהצמח עצמו, או שזה כבר סינתטי במעבדות?
חלקו סינתטי. באוסטרליה יש חוות שלמות שבהן קלקלו בצורה גנטית את המעבר ממורפיום לאופיום, ומגדלים פרג, שנדרש עוד שלב סינתטי אחד, אז כל חומרי הגלם נוצרים בפרג, חולבים את הפרג, מעבירים את זה למפעל שעושה מהחומר המקורי רק מורפיום ולא אופיום. אז בפרג זה כבר ישנו. איך לקחת אותו למורפיום? כשהצעד האחרון הוא תעשייתי, ושאלת אותי לגבי חברות התרופות, זאת הנקודה. עכשיו חברות התרופות שמחות, כי יש חומר גלם, ועדיין הן שולטות והן מרוויחות מאותו שלב אחרון.
יש איזשהו עיבוד שלהן?
עיבוד כימי, ואז אפשר לרשום פטנט, ואז אפשר להגן, ואז אפשר לעשות כסף.
וואו.
עם הקנאביס יש אפקט הרבה יותר מעניין, וזה מה שמכונה אפקט הפמליה, שאני אשמח שנדבר עליו, וזה אומר ש... גם אם תיקח יותר CBD ותוסיף את ה-CBD שהכנת בחברת התרופות לצמח קנאביס אחד, לזן קנאביס אחד, לא תקבל יותר אפקט. וזה ניסויים שוב פעם ש...
איך זה יכול להיות?
זאת שאלה מאוד גדולה, וזה ניסויים שנערכו כבר לפני 20-30 שנים בהדסה ירושלים, פרופסור רות גלילי, יחד עם פרופסור רפי משולם. אז השאלה הגדולה, מה עובד עוד? ולזה נתנו את השם הכולל אפקט הפמליה. אפקט הפמליה אומר שיש הרבה חומרים שבאים, שכשהם מגיעים ביחד, הם גם עובדים ביחד ומעצימים אחד את השני. ואם אתה מעלה רק אחד מהם, את אותם שניים שנוח לנו לדבר, אתה מעלה רק את ה-CBD,
כן.
האפקט לא גדל, כי אותו קולטן ל-CBD קיבל את המנה שלו, אבל יש עוד קולטנים אחרים בגוף, ועוד תהליכים אחרים בגוף שאתה צריך לעלות, וביחד אתה מקבל את אותה העצמה של החומר הפעיל המשמעותי. ולכן כשאתה מוסיף רק את החומר הפעיל המשמעותי, אתה לא מצליח להגדיל את האפקט.
הערב יעלה לאקרנים בישראל סרט הקולנוע סולו, סיפור מלחמת הכוכבים, שמתמקד בראשית דרכו של האן סולו, כוכב סרטי מלחמת הכוכבים. ובמסגרת פינת גיבורי העל שלנו, אנחנו רוצים להשיב על שאלתה של המאזינה שלנו, לילי מסטצ'קין, איך הסיפור של האן סולו משתלב בסדרת הסרטים של מלחמת הכוכבים. מי שישיב על הקושייה הזו הוא מי שבקי ברזי היקום של מלחמת הכוכבים, הפרשן שלנו, פרשן גיבורי העל שלנו ואומן המצחק, אבנר מירב. שלום לך.
בוקר טוב, דוד.
די, עוד סרט ועוד סרט.
תן לי עוד, תן לי כמה שיותר.
זה נהיה יפים ואמיצים, הניחו לנו.
כן, זה הרבה יותר מורכב מהיפים.
עוד פעם, עוד פעם זה, ועוד פעם. אבל אנחנו מפרגנים.
אני, תשמע, אני אומר באמת רק תנו לי עוד, עוד ועוד. אני מת על העולם הזה, אני מת על היקום הזה, ואני ממש ממש שמח בכל פעם שיוצא סרט כזה. נכון שחלקם מוצלחים יותר וחלקם פחות, אבל בסך הכל... זה עולם כל כך עשיר ומעניין שאני מאוד, מאוד שמח מזה שזה יוצא. בוא נדבר על השאלה של המאזינה, מכיוון שזו שאלה מעניינת. היא שואלת איך זה משתלב. מבחינת ציר הזמן, הסרט הזה הוא מה שנקרא פריקוול, זה סרט שמתרחש לפני עלילות הסרטים הראשונים, בהם ראינו את האן סולו, שלמעשה ראינו אותו כבר במלחמת הכוכבים הראשון, בשנת 77.
המקורי, אבל... מקורי, מקורי. כן.
מקורי, מקורי, בגילומו של הריסון פורד, כמובן, דמות מאוד פופולרית ואיקונית, שגם עשתה להריסון פורד את הקריירה אחר כך. אז מהבחינה הזאת, איך זה ישפיע? בדרך כלל כשעושים סרטים כאלה שנקראים פריקוולים, נותנים לנו כל מיני דברים פיקנטיים כאלה של מסבירים לנו דברים שאתה צופה שמכיר את העלילה, אומר, אז בגלל זה הוא עושה כך וכך, או בגלל זה זה נקרא כך וכך וכולי. אבל מה שבאמת מעניין פה בשאלה זה שאפשר לגעת בכל הנושא של קאנון. אתה יודע מה זה קאנון? אתה מכיר את המונח?
אני מכיר את המושג קנוניזציה, אבל זה חצי קשור. אתה מיד תסביר לנו מה זה אומר, אוקיי.
כן, אז כשמדובר ביצירה מאוד מאוד גדולה ובדיונית, כמו מלחמת הכוכבים, או למשל היקום הסינמטי של מרוול שדיברנו עליו כמה פעמים, קאנון מתייחס לסיפור העיקרי והנכון במרכאות של כל היקום הזה. זאת אומרת, אם אני עכשיו כותב חדש שמצמידים אותי לעולם של מלחמת הכוכבים, אני לא יכול לבוא ולכתוב מה שבא לי, מכיוון שקרו דברים בעבר, אני משתלב איפשהו על ציר זמן קיים בתוך עולם תוכן קיים.
טוב, זו כמובן הערה מאוד חשובה, כי באמת בניגוד ליצירה עצמאית, סרט שמתחיל ונגמר, כאן כל מה שאתה יוצר בסרט אחד עשוי להשפיע על סדרת סרטים הבאה, נכון? לסרטים הבאים.
כן. עשוי להשפיע, כן. וגם מושפע מה. זאת נכון. אומרת, אני לא יכול עכשיו לסתור דברים. עכשיו, כשמדובר ביצירות ספרותיות ליניאריות, היו אומרים את זה בהקשר של שרלוק הולמס בזמנו. כי זו הייתה באמת סדרת ספרים ארוכה של המון המון ספרים, אבל זו הייתה סדרה, הם היו ברצף פרק, 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 זאת אומרת, יותר קל, וגם הם כולם במקור נכתבו על ידי אותו סופר. דיברו על זה כשאנשים אחרים התחילו לכתוב סיפורים של שרלוק הולמס, וסתרו כל מיני דברים שהיו בספרים קודמים. אז היום זה מאוד מאוד חשוב, במיוחד למעריצים כבדים כמוני, שאנחנו לא נראה עכשיו, נגיד, איך זה יכול להיות שעכשיו זה קורה כך, אם אנחנו יודעים שבציר הזמן, לפני איקס זמן, קרה משהו שסותר את זה.
אז רגע, אין להם מין, כזה מין ספר שמכיל את כל החוקים של היקום,
להגיד לך שיש ספר אחד שמכיל את כל החוקים, אני לא יכול להגיד לך בוודאות, אני משער שכן, תשמע, כשמדברים שוב על סטאר וורס, כשדיסני קנו את לוקאס פילם בזמנו בעסקת מיליארדים מטורפת שעשתה לג'ורג' לוקאס, היוצר של סטאר וורס, פנסיה מאוד 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 נוחה, הם קנו לא רק את הסרטים שכולם מכירים, אלא עולם תוכן ענק שכלל קומיקסים וספרים ודברים שבאמת כל כך הרבה עלילות ומפותלות וחלקן גם סותרות זו את זו, שהם היו חייבים לעשות סדר. וכשדיסני קנו את הזיכיון הזה, אמרו, אוקיי, תקשיבו, יודעים מה? כל מה שלא קרה בסרטים ובסדרות הטלוויזיה המצוירות של סטאר וורס לא קיים. כל הספרים, כל העולם המסביב. ביטלנו, אנחנו קוראים לזה עכשיו אגדות, אלה אגדות שהן בתוך העולם של סטאר וורס, אולי אנשים מספרים זה לזה, אבל הם לא הקאנון, הם לא הסיפור המרכזי והעיקרי, ובעצם הם התחילו את היצירה לא מחדש, אבל הם גילחו הרבה מהצדדים בו נאמר, ושארו נאמנים לאמצע. וזה באמת יפה, כי אנחנו רואים את זה גם ביקום של מארוול, ביקום של סטאר וורס, ביקום של דיסני, בכל הנושא הזה של יקומים קולנועיים, או בכלל יקומים בדיוניים שקיימים היום, שהם צריכים להתחשב בהמון, ומישהו צריך גם לנצח על כל זה, ובטוח שיש אנשים שתפקיד שלהם זה לעבור על התסריטים האלה ולהגיד, אוקיי חבר'ה, את זה אתם לא יכולים להגיד, מכיוון שזה סותר משהו שקורה איקס זמן בעתיד, או שקרה איקס זמן בעבר, אז זה מאוד מעניין, זה מאוד מורכב, וזה מאוד, כאילו מצד אחד זה מגביל את החופש הספרותי, אבל מצד שני זה מעשיר את העולם הכללי של הבדיוני שכל היצירות מתקיימות בו.
אני מוכרח לשאול שאלה מאוד מתבקשת, מאוד. אתה ודאי, עקבת אחרי הרכישה של דיסני את העולמות האלה של מלחמת הכוכבים, האם זה עשה טוב לסדרה או לא?
לעניות דעתי כן. אני חושב שעם דיסני יש משהו שהם מצליחים לעשות יפה מאוד, זה ללכת בין הטיפות, מצד אחד ליצור שוברי קופות שפונים לקהל רחב, לראיה כל הסרטים האחרונים שהם יצאו, שיצאו תחת מארוול, ובטח הסטאר וורס, החזירו את ההשקעה ויותר. מצד שני, הם מצליחים גם לרצות הרבה מהמעריצים הוותיקים של הסדרה ולהישאר נאמנים, ואני חושב שהיכולת שהם לאזן בין לקלוע לקהל רחב וגם לרצות את המעריצים זה משהו שהוא מאוד מאוד קשה. דיסני ידועים בזה שהם משקיעים בקבוצות מיקוד ובמחקר וגם בלזכור אנשים שבאמת אוהבים את הזיכיונות האלה ונאמנים ולא מבזים אותם. הרבה פעמים אנחנו הגיקים, כמו שאנחנו קוראים לעצמנו, לפעמים נורא מאוכזבים מאיזושהי יצירה שמבוססת על חומר מקור שאנחנו אוהבים, מכיוון שהיא פשוט זלזלה בחומר המקור או פספסה את הפואנטה. ואני אפשר להגיד הרבה ביקורת על הסרטים של דיסני, אבל להגיד שהיוצרים לא מבינים את הזיכיונות, זה אי אפשר להגיד. וזה אני חושב שזה הישג מאוד מאוד יפה שיש לדיסני.
יש כבר ביקורות על הסרט החדש, או שאנחנו עדיין...
דלפו אי אלו ביקורות. אני מנוע מלומר את דעתי על הסרט עד היום בערב. אני כבר ראיתי את הסרט, אבל... כן, אני לא יכול לומר כרגע מה דעתי. אני מחכה כבר שאני אוכל לומר, מכיוון שיש לי מה לומר על הסרט הזה. אבל כן, היו כבר ביקורות. הביקורות המוקדמות, מה שאני יכול להגיד, הן היו מאוד מעורבות. חלק אהבו, חלק לא אהבו, מה גם זה גם סרט הסטאר וורס הכי יקר, שזה הישג רציני, כי אלה סרטים די יקרים במיוחד האחרונים, סרט הסטאר וורס שעלה $250,000 להפיק אותו, אז זה השקעה מאוד מאוד גדולה ומעניין.
כמה עלתה ההפקה, שוב?
$250,000, סליחה.
מיליארד!
$250,000, כן.
והם משתגעים שם, עוד חרומקי, עוד חרבות, עוד אפקטים, עוד CGI. עוד רובוטים.
כן, חד משמעית.
וואו. טוב, אז אנחנו נודה לך בשלב הזה, סקרנת אותנו, הציבור כמובן מוזמן לראות את הסרט, עם המלצה או בלי המלצה, ואנחנו נדבר גם, מעניין אותנו לשמוע מה דעתך על הסרט, אנחנו נדבר ככל הנראה בשבוע הבא. תודה רבה לפרשן שלנו בענייני גיבורי על והקומיקאי אבנר מירב. תודה לך.
תודה לכם.
ואנחנו ממשיכים, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3 וגם 104.7 וגם 105.1, כל הסקאלה שלנו. נמצא איתנו כאן באולפן פרופסור זוהר קרם שנשאר איתנו לעוד שעה מרתקת, ובה נדבר על קנאביס. פרופסור זוהר קרם הוא חוקר ומרצה במכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית, ואיתו אנחנו מדברים על הסגולות הרפואיות של הצמח הזה, איך כל הדבר הזה עובד. אבל עכשיו, כפי שאפשר לשמוע, אנחנו עוברים לגואל פינטו, מגיש התוכנית גם כן תרבות מדי יום בשעה 9 בכאן תרבות, שנמצא בתל אביב. גואל, אתה כרגע בתל אביב, עומד ליד פרויקט נדלני יוקרתי, שהבעלים שם מסרב למכור דירות לבני אדם, אלא רק לאלים, מרוב שהדירות יקרות.
כן, אני בדיוק לידו, הוא לא פנוי לשוחח איתך כרגע, אבל אכן אני ליד.
אתה נכנס לשם, מתנסים עליך, ואתה מסולק משם.
בדיוק.
אז מה היום בתוכנית? 9?
שלום דודו, שלום דודו. כן, כבכל יום בין 9-11, גם כן תרבותי. נושאים רבים כמובן בתוכנית שלנו. אנחנו היום נדבר על חודש הרמדאן, אותו מציינים בעולם המוסלמי, החל משבוע שעבר, ונדבר על סדרות. על סדרות טלוויזיה המשודרות בחודש הרמדאן. אתה יודע, זה החודש הזה שבו כל תחנות הטלוויזיה בעולם הערבי מוציאות את המיליונים שלהם, את התותחים הכי גדולים, ומשדרות מין טלנובלות כאלה, מין סדרות מכל מיני ז'אנרים, פרק אחר פרק, ערב אחר ערב, וכל המשפחות יושבות יחד, אוכלות וצופות בדברים האלה. אנחנו נבדוק מה לבנון מציע לקהל שלה.
זאת אומרת, הפריים טיים שלהם הוא ברמדאן.
ברמדאן, החודש הזה, זה הפריים הטלוויזיוני שלהם. אני רק אתן לך רמז, כי אני יודע שאתה תאזין לנו כמובן, אבל שוב יש כמה סדרות שמדברות דברים לא נחמדים עלינו.
עכשיו קלקלת, תמיד איכשהו זה מגיע לשנאת ישראל.
בקטנה.
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 טוב, אין מה לעשות, יש גבול ליצירתיות של תסריטאים. מתי שאתה מגיע לאנטישמיות.
אנחנו נדבר עם רוי קייס על העניין הזה, הוא זה שצפה בכל הסדרות האלה, הוא זה שידבר איתנו. חוץ מזה, סרט הפתיחה של פסטיבל הקולנוע הגאה. פסטיבל הקולנוע הגאה יתקיים החל משבוע הבא. סרט הפתיחה שלו הוא סרט מאוד מעניין, קוראים לו מרסי. בימה אותו ישראלית, טלי שלום עזר, קוראים לה. סרט הראשון שלה באנגלית, הוא נעשה לגמרי שם, רחוק באמריקה. רק אומר לך שהשחקניות הראשיות בו הן קייט מרה, שאתה מכיר אותה מבית הקלפים, ואלן פייג', שאתה מכיר אותה מג'ונו. ואיך להזזל בחורה צעירה, ישראלית, במאית, הגיעה לעשות סרט שכולו איך? שם באמריקה, עם שחקניות שכאלה, אנחנו נדבר על זה. איתה.
סקרנת, ואני אוהב את זה שאתה כמובן מוציא אותי טוב ואומר לי, אתה ודאי מכיר.
ברור.
מוציא את כולם תרבותיים.
ברור. ועוד דבר נוסף שאתה בוודאי מכיר, הביאנלה לאדריכלות בוונציה, תיפתח ביום ראשון. אנחנו נדבר היום עם נציגות הביתן הישראלי. יותר מ-60 מדינות, אתה כמובן יודע, בביאנלה לאדריכלות בוונציה. הביתן הישראלי מציג השנה דבר מעניין, הם מציגים חומות במקומות הקדושים. צריך לומר שהביתן הישראלי, כמו הרבה מאוד פרויקטים ישראלים, ממומן על ידי משרד התרבות. האם שרת התרבות תואב או ראתה בכלל את מה שמציגים בביתן הישראלי? אנחנו לא בטוחים לגמרי, יש שם קצת קבר רחל, יש שם קצת הכותל, ויש קצת הרבה מאוד חומות. נדבר עם העוצרים של הביתן הישראלי.
טוב, סקרנת כמובן, אז אתם מוזמנים להאזין לגואל בשעה 9 מדי יום. תודה רבה לך על הדברים, ותודה רבה שוב שאתה מעריך שאנחנו עוקבים אחרי התרבות.
אין לי ספק.
תודה רבה. דיברנו על THC, שזה חומר שמתאים לקולטנים שנמצאים אצלנו במוח, אני משער, נכון?
רובם נמצאים במוח, בכלל בנוירונים. בנוירונים בגוף, אבל בעיקר במוח, אכן.
כשה-THC יותר קשור לכל מה שקשור לטשטוש ושינה, אני משער?
נכון, לאיזה שהם מצבים נפשיים, עד פסיכוטיים, אופוריה.
זה יכול להקל במקרים של מחלות נפש גם החומרים האלה? זאת אומרת, זה משהו שהוא טיפולי? כי אני שמעתי על מקרים, תמיד, הרי מדובר בסם, ומדובר בסם אסור.
נכון.
אז האם זה משהו שיכול לגרום לאנשים להתפלפ? זאת אומרת, יש צד אפל?
יש צדדים אפלים, בוודאי, ולכן ראויה כל הזהירות, והיא במקום. אני אגיד שניים. אחד, יש לזה, לא דווקא ל-CB1, אותו רצפטור או קולטן אחד, אבל לשימוש בקנאביס יש השפעות על תיאבון. בדרך כלל זה מדכא תיאבון. עכשיו, מצד אחד זה יכול לשמש כטיפול ברגע שזה מבוקר. מצד שני, כשזה משפיע על מדכא תיאבון במצבים נפשיים מסוימים או בשלבים מסוימים בחיים, זה יכול להפוך לסכנת חיים רק מה... רק אם זה מצטרף על הרקע של תופעות אחרות, ובסך הכל זה כמובן כל אחד יכול לדמיין.
זאת אומרת, מדובר בחומר שאם הוא מפוקח רפואית על ידי בעלי מקצוע, רופאים וכו', אז אוקיי, הוא יכול להיות לסייע ולהיות טיפולי וראוי.
נכון, והוא יכול להיות נהדר, ואכן צריך את הטיפול ואת הליווי של הרופא, ולכן הרופא גם צריך ללמוד, ופה אנחנו נתקלים באיזושהי בעיה אחרת. הרופאים לא ססים לרוץ וללמוד על חומר כזה מורכב. יש להם 5 דקות לדבר איתנו כשאנחנו מגיעים למרפאה באחת מהקופות. ב5 דקות יש יכולת להכיל כמות מסוימת של מידע, אבל בהחלט אנחנו צריכים להביא את זה אליהם בזכות אותן סגולות. אני אתאר מצב אחר. מה שקרה בקולורדו, שזה הפך חוקי ולא צריך שום דבר, אתה פשוט ניגש לחנות וקונה, עלתה כמות תאונות הדרכים שבחלקן אנשים פשוט מתנגשים בעצים, כי אנחנו לא יודעים לחוש, זה לא כמו אלכוהול שלמדנו אולי לזהות את השחרות. כאן אנשים לוקחים את הקנאביס, מרגישים שמחים, אפילו תחושת אופוריה, נכנסים לאוטו, נוהגים, כשכל המנגנונים בעצם לא פועלים כראוי. המנגנון של איפה אנחנו נמצאים במרחב לא בדיוק עובד, ואז מתנגשים בעץ.
זאת אומרת שכן חשוב כמובן שכל העניינים האלה יהיו מפוקחים רפואית.
יהיו מפוקחים ושתהיה התוויה מתי מותר, מתי אסור, למי מותר, למי אסור וכן הלאה, בוודאי. שלא כמו אלכוהול, יש ילדים, למשל בתופעות של מחלת קרון, זה נהדר.
כי מה, מה זה מרפא?
מחלת קרון שאי אפשר לטפל בה, יש כזה אחד מהסעיפים הקשים של מחלת קרון, זה לא מגיב לתרופות. והוא כן מגיב לקנאביס.
אם תוכל רק להזכיר למאזינים שלנו מהי אותה מחלה, מדובר במחלה אוטואימונית, נכון?
נכון, מחלה אוטואימונית במעי, שבה...
מערכת החיסון מייצרת את המחלה הזו, בגופם של רבים גם, אנחנו שומעים על המחלה הזו לאחרונה. למה המחלה גורמת?
אז אני לא רוצה להיכנס לתחום של רופא, אני בסוף בכל זאת כימאי של
זו. לא, אוקיי. בבטן...
במעיים, המעיים הולכים ומפרקים את עצמם, נניח באיזושהי צורה כזאת, ואנחנו לא יכולים, או החולים לא יכולים להקל את מרבית סוגי המזון, והמעיים הולכים ומדרדרים, ולקנאביס ולחומרים שבו יש שם אפקט חיובי, בעיקר באותם אלה שלא מגיבים לתרופות.
שהוא ממש מרפא, או רק משכך?
כן, ממש מרפא. ממש, ממש, ממש מרפא. זה, אנחנו שוב דורשים הרבה מחקר רפואי, אבל זה חוזר לעניין שזה צריך להיות רפואי, זה צריך להיות בפיקוח, והמשתמש צריך לדעת מה קורה לו כשהוא משתמש.
אז נזכיר שוב, THC אמרנו שזה החומר הפעיל שעובד יותר בכיווני הטשטוש, וה-CBD שהוא פועל יותר באזורי הדלקת.
נכון, נכון, והוא נפוץ יותר באיברים הפריפרליים של המערכת, אפילו הנוירונים הפריפרליים, והוא נמצא בהרבה מאוד רקמות ה-CBD.
זאת אומרת,
לא
במוח?
הוא לא מרוכז דווקא במוח.
וואו.
לא, הוא נמצא במעי, הוא נמצא בהרבה רקמות אחרות, והוא באמת קשור לרצף של הפעלת מערכת החיסון, ובמקרה של מחלת קרון, כמו שתיארת יפה, הוא יודע להחליש את התגובה של מערכת החיסון, כי שם מה שנדרש זה החלשה של מערכת החיסון.
כמו בהרבה באמת מחלות דלקתיות.
או אוטואימוניות, כן? ששם אתה רוצה לדכא.
נכון, אז הזכרנו את החומרים הפעילים, מיד נדבר על ריחות, בוא נשלים רק את עניין חברות התרופות. יש, הציבור, לפחות מקובל לחשוב, של חברות התרופות, אין אינטרס שאנשים ישתמשו בקנאביס, כי הן לא מוכרות קנאביס. יש דבר כזה? זאת אומרת, זה משהו שהוא קיים? המחקרים של קנאביס וכולי, זה משהו שהוא, שקשה לעשות אותו כי אין אינטרס לחברות התרופות?
אני פה, אין לי נייר מחברות התרופות, אני יכול רק לשער על בסיס המהלך העניינים המקובל. חברת תרופות רוצה לפתח תרופה שמורכבת מחומר, אולי משניים, שיש להם מינונים ברורים, שאפשר לקחת את ה... שאפשר לתמחר גם את הסיכון, כלומר להגיד לבן אדם ששוקל 70 קילוגרם, אתה תיקח ככה מיליגרם ואתה תהיה בסדר.
כן.
אנחנו לא שם בעולם הקנאביס, ולכן יש להם גם חששות.
ואי אפשר לסנטז, להפיק בצורה מלאכותית את החומרים הפעילים, לשים את זה בתוך כדור ולמכור את זה, כמו מין כדור...
אפשר לסנטז, וכאשר משתמשים, וזה אנחנו התחלנו לדבר, כאשר משתמשים בחומר הנקי בעצמו, אתה לא מקבל את האפקט השלם שאתה מקבל מצמח, ומההפקה הכוללת שעושים בצמח. יש שמנים רפואיים, השמנים הרפואיים, כל מי שמכיר אותם יודע שאין להם ריח, והם לא פועלים כמו, אם אנחנו מדברים על עישון, או השיטה אולי הכי טובה, שזה הווייפורייזינג, העידוי,
כן.
אלה שיטות שנותנות את מרבית החומרים, כי לא לקחת החומרים מהצמח, הכנסת אותם לאיזה קפסולה ונתת אותם הלאה. יש לזכור גם שכשחומר מגיע לריאות, הוא מגיע ישר לדם, הוא לא צריך לעבור דרך מערכת העיכול, הוא לא עובר שינויים במערכת העיכול, הוא לא צריך להתגבר על מערכת העיכול ולהגיע ואז לכבד. ברגע שאנחנו מביאים את החומר לריאות, אז אנחנו יכולים לקחת כמויות מאוד מאוד קטנות, לקבל אפקט מאוד מדויק, ולכן הווייפורייזינג והעישון הם, 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 הם הרבה יותר מלאים בתוצאה. כמובן שלשמן יש את האיכויות שלו, ואנחנו חזר, אני אסכם עם חברות התרופות, לחברות התרופות השמן הוא נוח. כי בשמן יש הרבה פחות חומרים, קל מאוד למדוד את החומרים, וקל מאוד לשים תווית ולהגיד, בשמן הזה יש כך וכך THC, כך וכך CBD, או אין בכלל THC, או אין בכלל CBD. אפשר לייצר שמנים שונים לטיפולים שונים.
עכשיו, הזכרת את העובדה שיש הרבה זנים של קנאביס? זאת אומרת, נכון. הצמח הוא לא אחיד?
יש המון זנים. המון המון זנים.
מה ההבדל ביניהם?
ההבדל הוא כמובן בגודל של התפרחת ובייצור ליחידת שטח, אלה הבדלים חקלאיים הייתי אומר. ופה לישראל כמובן יש מובילות אדירה, כי אתה משקה אחרת קצת ואתה מפתח זן אחר ואתה מקבל הרבה יותר לדונם. אנחנו הכי טובים בעולם בלקבל יותר מדונם בפחות מים, להשקות פחות לקבל יותר. יש לנו עניין אדיר, אנחנו מפתחים פה היום בישראל במספר מעבדות, במנהל המחקר החקלאי למשל, מפתחים אלפי זנים חדשים, מיוחדים. ולמשל מפתחים זן שיהיה בו אך ורק THC, ושה-THC בו יהיה הכי גבוה בעולם. כמובן שזה בא על חשבון חומרים אחרים, כי בסוף לצמח יש יכולת. אז זה כיוון אחד של פיתוח הזנים, והוא מעניין, ובאמת לישראל יש פה יכולת לייצר זנים חדשניים, בהמון טכנולוגיות, שאני לא יודע לדבר עליהן אפילו. ויש את הצד השני, ואנחנו מדברים עכשיו על מטופלים. מטופלים מתחברים לזן, על פי האפקט שהם מרגישים. היום מטופל יודע להגיד, אני רוצה לעבוד ואני לא אנקוב פה בשמות, אבל כל חווה חוקית בישראל, ויש מספר כאלה, מפתחת את הזנים האישיים שלה, והמטופל יודע לקנות את הזן שעובד עליו. איך הוא יודע שהוא קיבל את הזן הזה? הוא מזהה את הריח. והריחות נעים ממנגו, דרך אשכולית, הזכרנו מקודם
צבע שיפוט. יש קנאביס עם ריח של אשכולית וקנאביס עם ריח של מנגו?
בוודאי. ממש.
כמו משקאות קלים? טבעי?
יש את זה טבעי לגמרי, ויש גם צבעים. זה נע מסגול לירוק. אנחנו מדברים על התפרחות, ויש תפרחות שנראות ירוקות כי הפרחים הן קטנטנים, ויש תפרחות שנראות סגולות, וזה כמובן אומר שהרכב החומרים הוא אחר. והמטופלים יודעים. ובעיניי הנקודה הכי חזקה זה שמטופל יודע מה עובד עליו, וכשהוא לא יקבל את הדבר הנכון, לא יהיה האפקט הנכון. וכל מטופל יודע את הצרכים של הגוף שלו, ומתי הוא מקבל את האפקט הנכון אליו. המטופלים מאוד רגישים לתוצאות, אם זה השכיב אותם יותר, אם זה מסתל אותם יותר, או לחילופין, אם הם משכו עוד שעתיים בלי הצורך, בלי שהכאבים הגיעו לרמה כזאת שהם לא יכולים לסבול אותם.
אילו מחלות באמת עשויות להיפטר, או לפחות יש הקלה כתוצאה משימוש באמת בחומר עצמו? הזכרת קצת סרטן במקרים ששוב, קשה להכליל מהם, ואולי נכון, זה מדובר אפילפסיה, בקוריוז. אפילפסיה, כן.
אפילפסיה, מחקרים הראו בילדים שהתדירות של ההתקפים קטנה מאוד בשימוש נכון בקנאביס.
וואו.
אבל במחקר אחד שנערך לפני שנתיים, מצאו שיש גם 40% שזה עשה להם לא טוב. והלא טוב מתחיל באמת מאותה תופעה של הפחתת התיאבון, עד לממש תופעות של בחילות וכן הלאה. דיכאון.
זה עוזר במקרים של
דיכאון? זה עוזר במקרים של דיכאון, בהחלט. הפרעות שינה כמובן, כאב, חרדה. כמעט כל מה שאתה נוגע, ובעיקר במצבים שהם חשוכי מרפא, הקנאביס בא ופתאום פותח צוהר לעולם חדש ולחיים חדשים לאותם אנשים שחיים בסבל כל הזמן.
חברות התרופות פחות מעוניינות להתעסק בדבר הזה, ראשית כי קשה לרשום פטנט נכון. על חומרים מן הטבע, אני משער. נכון. כשהזכרת גם את עניין המורפום, ששם עוד יחידת עיבוד אפשרה אולי לרשום פטנט בקלות יותר, אבל גם יש את העניין הזה של... אנחנו מדברים על צמח, וזה לא משהו שהוא קבוע. אם אני צורך צמח מסוים, מי מבטיח לי שהצמח הבא יהיה זהה או נכון. דומה?
אז אתה צודק, זו שאלה מאוד מטרידה מבחינת המטופלים. אנחנו מדברים על צמח שיש עליו כמה תפרחות, ובעצם כותפים את התפרחות. אם ננסה לדמיין רגע את הפרח של הסחלב, שכולם אוהבים עכשיו ומופיע בהרבה בתים בישראל, אז אנחנו יודעים שלעמוד תפרחת הזה של הסחלב, יש פרח אחד שפתוח לגמרי, ויש פרח אחד ש... פתוח משלשום, ויש גם ניצן סגור. אנחנו מבינים שהם לא באותו מצב, האחד הפתוח ואחד שהולך למבול, הם לא באותו, או לישור. ולכן המטופלים נמצאים בעצם בבעיה קשה של מה שנקרא באנגלית consistency, ובעברית אתה הצעת לי שנתרגם להמשכיות.
עקביות או, של או הצמח, עקביות. כן.
ואכן יש בעיה, והמכשירים שנמצאים במעבדות של האוניברסיטה העברית ויכולים להגדיר בדיוק רב את הכמות של 400 חומרים, לא זמינים לא לרוקח ולא למטופל, ולכן המטופל כל הזמן צריך לעשות התאמה. הוא לוקח קצת חומר, הוא משתמש בוויפורייזר, הוא מאשן את החומר, אם הוא הגיע לאפקט זה טוב, אם חסר לו קצת אז בעוד שעה או שעתיים הוא ייקח עוד פעם, ואם היה קצת יותר מדי אז הוא ידחה. ובעצם המטופל כל הזמן מתפקד במצב של חוסר ודאות לגבי התכשיר.
כן, הוא צריך להיות די-ג'יי של הצמח.
לגמרי, נכון.
קשה מאוד.
נכון. קשה מאוד, מטריד מאוד.
טוב, אז חוזרים לתרופות רגילות. קונבנציונליות.
אז חברות התרופות מודדות שמן, ובשמן אנחנו מפקששים את אותו אפקט פמליה. כלומר, כשאנחנו חוזרים לשמן, אז הרבה מטופלים לא מעוניינים בשמן.
זה כאילו צמח שכל העיבוד שלו מחסיר או פוגע בו.
לגמרי, לגמרי. וואו. נכון, נכון. והעיבוש שלו פוגע, וההרטבה שלו פוגע. נכון, ולכן, ומכאן ברור למה לחברה ולמחוקק קשה להתמודד עם הצמח. מצד שני, האיכויות, היכולת לטפל במחלות חסוכות מרפא ומחלות קשות, כי הזכרנו רק את הקרון ואת האפילפסיה, מחלות קשות, היכולת לטפל בהן, היא צריכה בעצם לייצר איזה מסלול שכולנו רוצים, כל החוקרים וכל הרופאים רוצים להיות על המסלול הזה. בואו נפיק מהצמח הזה מה שרוצים. בואו נרפא איתו. ולכן באמת אנחנו כולנו חיים במתח הזה, וישראל שוב פעם מובילה בעניין של הרגולציה. אני ממש מקווה שזה ילך ויתפשט, כשנבין שהצמח הוא רפואה, והוא לא אך ורק נועד למטרות של עוד מסיבה בלילה.
באמת שאלות מיתוגיות, כי הצמח הזה סובל כן, זה מיתוג גרוע.
נכון.
אבל מדובר בתרופה גם,
בתרופה שיכולה להציל חיים במקומות שתרופות אחרות לא עובדות.
מדהים. טוב, אנחנו מיד נמשיך לדבר על זה, אבל עכשיו אנחנו עוברים למתקפת עורבים משולבת. אם כן, תושבת אילת נמצאת בימים האחרונים תחת משטר טרור של להקת עורבים. לטענתה, העורבים תוקפים אותה ואפילו מנסים לפרוץ לביתה, וזאת לאחר שהיא ניסתה להציל גוזל של עורבים שנפל מכן, אבל הכלב שלה חשב אחרת, הוא היה פחות בקטע של להציל ויותר בקטע של ארוחה קלה, הוא טרף את הגוזל, לא נעים. ובמקביל, עובד מדינה הותקף על ידי עורבים בעיר באר שבע, האם מדובר במתקפה מתוזמנת ומתואמת? האם אנחנו גמורים? מה אפשר לעשות במקרים האלה? עזור לנו, יונתן מירב, צפר בחברה להגנת הטבע. שלום לך.
שלום, שלום.
בוא נדבר על עורבים אחת ולתמיד. האם מדובר באמת בציפורים נקמניות, עם בעלות זיכרון מצוין, כמעט אנושיות, או שזה סתם מיתוס?
נקמניות זה מילה לא טובה. אנחנו נוטים לעשות האנשה באלף להרבה בעלי חיים סביבנו, וגם האורבים נופלים בנישה הזאת. שכן אפשר להגיד על אורבים שזה חיה ציפור עם חוכמה יוצאת מהכלל.
במה זה מתבטא? מעלה.
במה זה מתבטא?
רגע, אמרת גם זיכרון הפרעתי לך, אז אנחנו נדבר דבר דבר. קודם כל חוכמה וזיכרון, בבקשה.
אז קודם כל חוכמה, אורבים בגלל הקרבה שלהם לאדם והפולקלור, ויש את כל הקטע המיתי של, של ציפור אפלה, וכמובן היצ'קוק, ומתקפות אורבים, כפי שהצגת את זה. אז לאורך האנושות תמיד אורבים הסתכלו עליהם, גם כי הם חיים בקרבת האדם, הם תמיד קרובים לבני אדם וחכמים מאוד. אז בוצעו המון מחקרים לאורך השנים לבחון את היכולות הקוגנטיביות של אורבים, והגיעו למסקנות ממש מדהימות. אורבים ממינים מסוימים מגלים יכולות קוגנטיביות של ילד בגיל 6 או 7, כולל כל מיני פתרון של בעיות מורכבות מרובות שלבים, כולל מעבר במבוכים מורכבים. אורבים הם מאוד מאוד חכמים. כל בני המשפחה הזאת בעצם ניחנים ביכולות יוצאות מהכלל. ולגבי זיכרון, אז כן, ציפורים בכלל יש להם זיכרון טוב, ועורבים יש להם זיכרון טוב עוד יותר. מבנה המוח שלהם וגודל המוח שלהם מאפשרים להם בעצם את אותן יכולות קוגנטיביות יוצאות מהכלל. ולגבי הנושא, אם אתה רוצה שאני אתייחס ספציפית למה שקורה
אני, אחת, רגע לפני שנתייחס לדבר עצמו, האם עורב יכול באמת לזהות אדם, תווי פנים של אדם?
זה שאלה שאני לא יכול לענות עליה בוודאות. מה שבטוח זה שהוא יכול לזהות אדם, כן? אם הוא עושה את זה על פי תווי הפנים או על פי דברים אחרים.
מעניין.
זה, אני אישית לא יודע, צריך לדבר עם מדענים שמתעסקים בפענוח קוגנטיבי.
אבל כן, אבל אדם שפוגע בעורב, הוא יכול לזהות אותו אחר כך.
כן, כן. עכשיו, זה בוודאות קורה. ולא רק זה, הוא גם זוכר, כמו שבמקרה הספציפי הזה, מאיכן הבן אדם הזה הגיע ואיפה הוא נתקל בו. כלומר, סביבת מגורים, או אפילו דלת כניסה לבית, או מגרש חנייה, העורב בהחלט יודע לקשר את התוקף בעיניו עם המקום שממנו הוא מגיע.
אוקיי, בוא נדבר באמת על מה שקרה באילת, ובמקביל בבאר שבע, אנשים הותקפו על ידי עורבים, במקרה הראשון, כן?
עורבים הם נקמנות, למה אמרתי שנקמנות זה לא מילה נכונה? כי הם פשוט הורים מאוד מאוד מסורים. והנושא הזה של תקיפות של עורבים מאוד נפוץ בעונה הזאת, שזאת עונת הכינון. בעונה הזאת עורבים בעצם מגדלים גוזלים, ובהרבה מאוד מקרים, כמו המקרה הספציפי באילת, גוזל פרח מהקן או נפל מהקן טיפה לפני שהיה מוכן, לפני שהיה מבושל. והרבה פעמים באמת גוזלים כאלה נופלים נגיד לחצרות או לפתחי בתים, וכלבים או בני אדם, שהרבה פעמים בני אדם כוונתם טובה, רוצים לעזור לגוזל שנפל.
כן.
אבל מבחינת ההורים הם רואים בזה איזשהו איום על הגוזל, ובמקרים כאלה יש הרבה מאוד סיפורים שהם לא משחררים בקלות, בוא נגיד ככה.
אז מה אותה תושבת אילת שהיום מותקפת, או בימים האחרונים היא מתארת שהעורבים מתדבקים על הדלת שלה, על החלונות, תוקפים אותה ברגע שהיא יוצאת מהבית, מה היא יכולה לעשות?
קודם כל העניין הזה יחלוף. לגבי מתדבקים על דלת הבית, הם מנסים להיכנס לבית, אני חושב ש, שוב, אני לא מכיר את המקרה הספציפי הזה, אבל זה נשמע לי מעט, אתה יודע, מעט מוגזם. עורב לא נראה לי ינסה להיכנס לבית, אבל הוא בהחלט, אם האישה הזאת נמצאת באותו אזור או באותה חצר, איפה שקרה המקרה שנפל גוזל, והיא חוזרת למקום האירוע, אז מבחינת העורב הוא בהחלט יכול לחכות שהאישה הזאת תצא, ואז לנקוט באגרסיביות. שוב, יש מרחק בין כמה בזים ליד הראש של האישה וקריאות רמות, וליווי שלה במעוף, לבין מגע פיזי ממש. מגע פיזי ממש זה אירוע מאוד מאוד נדיר.
זה מה שטוען תושב באר שבע, שהוא ממש נוכר, עבר ניכור.
שוב, היו מקרים כאלה של עורבים שהיו, שוב, עורבים שגדלו בקרבת האדם. זה דווקא הרבה פעמים מגיע מכיוון אחר, שהעורב מקשר את האדם למזון למשל, ואז הוא בעצם מאבד את הפחד מבני האדם, ואז בהחלט אפשר להגיע למגע פיזי. שוב, נקירות ופגיעה זה מקרים מאוד 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 חריגים וקיצוניים. לגבי מה שהבן אדם הספציפי הזה טוען, שוב, הכל יכול להיות, אבל זה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר, עצם הגעה למגע פיזי פרופר.
אבל בכל מקרה אנחנו נחלץ כותרת מלבד העובדה שעורב חכם פחות או יותר בהכללה גסה, כמו ילד בן 6 או 7, זה מה שאמרת, הוא ניחן בחוכמה ובזיכרון, האמת מדובר ביצור מדהים. בשורה תחתונה.
זה בהחלט מדהים, ואם אנשים רוצים להרחיב, יש ביוטיוב הרבה מאוד סרטונים של כל מיני ניסויים שעשו ביחד עם עורבים ומחקרים, ואפשר לראות שם באמת דברים מדהימים של, אני מדבר על פתרון בעיות, עורב רוצה להגיע למזון שעל מנת להגיע אליו הוא צריך לעבור מספר שלבים שמשלבים זיכרון ויכולת פתרון בעיות, ועורבים באמת עושים דברים יוצאים מהכלל.
מדוע אנשים לא מגדלים עורבים? נשמע שזה יכולה להיות חיית מחמד.
קודם כל, לצערי, אנשים כן מגדלים עורבים לפעמים. עורב הוא עדיין חיית בר מוגנת, ואסור לגדל עורבים בבית.
אוקיי.
אבל זה כן קורה. מחוץ לישראל זה קצת יותר נפוץ, במקומות מסוימים. אבל בהחלט יכולה להיות חיית מחמד מעניינת, אבל שוב, זה נגד החוק.
נגד החוק. טוב, אז אתה בכל מקרה ממליץ לנו לצאת עם כובעי פלדה או כובעי פלסטיק מהבית בימים הקרובים, בבאר שבע ובאילת.
אני ממליץ, לא בגלל העורבים, אלא בגלל המציאות המורכבת שלנו, אבל מי שרוצה, שיעשה מה בא לו.
תודה רבה ליונתן מירב, צפר בחברה להגנת הטבע. תודה.
בבקשה, יום טוב.
נמצא איתנו כאן באולפן פרופסור זוהר קרם, חוקר ומרצה במכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית, ואיתו אנחנו מדברים על החומרים הפעילים בצמח, על הפתרונות שהוא מביא עמו, על האיכויות הרפואיות שלו, על הזנים השונים. מיד נדבר גם על הריח, על עניין הריח שצריך באמת לצלול לעומקו. ממש עוד מעט נדבר על הסלמנדרות, כי בשבת אתם מוזמנים, מזמינים אתכם ברשות הטבע והגנים ליום ייחודי המוקדש כולו לאותה חיה נעלמת מנופי הארץ וחבל, הסלמנדרה. מיד נדבר על זה. אבל אנחנו רוצים להמשיך לדבר עם פרופסור זוהר קרם. הזכרת את נושא הריח, ואני מבין שבארץ גם יש חברת הזנק או סטארט-אפ שהם שם עוסקים בריחות של קנאביס?
נכון, זה, קודם כל זה חברה בעיניי יותר מפתיעות, מרגשות, למרות שהיא לא עושה אפליקציה והיא לא בעננים.
זה נכון שמדי פעם אנחנו שומעים על סטארט-אפים שהם לא קשורים ממש לטכנולוגיה דיגיטלית או נכון. מחשבים וכו', וזה מפתיע אותנו. נכון. אוקיי, מה הם עושים?
ומה שהם, הם היו ערים לעניין הזה של אפקט הפמליה, והם התחילו ללמוד אותו, לימוד עצמאי, לימוד, מה שנקרא, אוטודידקטי.
כן.
והם הבינו שלעולם הריחות יש משמעות אדירה, והם הבינו עוד דבר, שאותם שמנים שמופצים ואכן מקודמים על ידי המחוקק ועל ידי החברות, חסרים את עולם הריחות, ושהמחסור הזה בעולם הריחות יש לו משמעות כלכלית. ככה הם תיאמחו את זה.
לצמח עצמו, לקנאביס, יש ריח.
נכון.
ויש איזושהי איכות לריח הזה, זה לא סתם.
נכון, נכון. אז קודם כל יש כמובן איכות כמו כל דבר. אנחנו מריחים, אנחנו אוהבים פרחים עם ריח, אנחנו לא אוהבים פרחים בלי ריח. כן. תפוז בלי ריח, אין לו טעם של תפוז.
אבל יש סגולות לריח הזה?
וזה אותו אפקט פמליה, אנחנו כל פעם מזכירים את המילה הזאת. יש סגולות לריח. אנחנו עדיין לא יודעים לפרש את כל הסגולות, אנחנו עדיין לא יודעים לקשור את כל חומר ריח. למשפחה הכללית בכימיה קוראים טרפנים, ואותה חברה אמרה, את הטרפנים האלה אנחנו יכולים למצוא בצמחים אחרים. הזכרנו למשל את זה שיש קנאביס, זן קנאביס או זנים מסוימים בריח מנגו. הם אמרו, אם זה ריח מנגו, אנחנו יכולים להביא ריח מנגו. אנחנו יכולים לייצר ריח מנגו, אנחנו לא צריכים קנאביס בשביל זה. הם היו חדשניים מאוד בגישה הזאת, חדשניים מאוד בתובנה הזאת, ודי מהר אחרי שהם הקימו את אותה חברת הזנק, הם כבר החזירו את הכסף והתחילו ועשו רווחים למשקיעים.
כשמה הם מוכרים בעצם?
הם מוכרים ריחות. הם מוכרים ריחות, והם היום יודעים להגיד, אם אתה מעוניין בזן הזה, אז אנחנו ניתן לך את הריח של הזן הזה. אתה תכין את השמן, תכין אותו איך שאתה רוצה, אנחנו לא שואלים איך. אנחנו ניתן לך את הריח. ובעניין הזה, כמובן, הם עשו את כל מה שחברת הזנק צריכה לעשות, כמו זכויות קניין ריחוני וכן הלאה, והם היום יודעים לייצר את הריחות עבור החברות המסחריות שמייצרות את השמנים.
וואו.
וזה בעיניי מרתק, פשוט כי קודם כל היפה פה זה הגישה שלנו. יש עוד דרך לעשות את אותו דבר, ואנחנו יותר חדשניים מכולם, כי אנחנו לא מחויבים לכלום, אנחנו לא מחויבים למסורת. לפעמים זה טוב, וזה מקרה שזה טוב.
אוקיי, אנחנו ברשותך נעצור כאן, כי אנחנו רוצים לציין את יום הסלמנדרה, שכולם יצאנו ביום שבת. בסוף השבוע הזה אנחנו מציינים את יום הסלמנדרה, כפי שאמרנו, העשירי. במספר, במגוון פעילויות של הסברה, מדובר ביצור שנמצא בסכנת החדה, והפעילות היא של רשות הטבע והגנים. אנחנו רוצים לומר שלום לנעמה מנספלד, מנהלת מרכז חינוך והסברה בגולן, מטעם רשות הטבע והגנים. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז אולי באמת תוכלי להסביר לנו מהו יום הסלמנדרה, מה זה אומר?
אז יום הסלמנדרה העשירי. אנחנו מציינים פעם בשנה בעצם יום שמוקדש לדוח חי הזה. יש המון ימים ברשות הטבע, יש יום הצפרדע ויום האטלף ויום הלוטרה. אנחנו מציינים את יום הסלמנדרה בתלדן. תלדן זה שמורת טבע שנמצאת בצפון הארץ עם הריכוז סלמנדרות הכי גדול שיש בארץ.
מה כל כך מיוחד ביצור הזה?
קודם כל, זה החיה, אחת היפות באמת. לראות אותה באמצע השמורה זה הפתעה הכי נעימה. שעושה את השבוע, זה דו חי. זה דו חי, זה לא לטעם, מתבלבלים, כי זה דו חי, כמו צפרדע, אבל יש לה זנב. זאת אומרת,
אז הוא יותר קרוב לצפרדע מאשר ללטעה?
ובגלל שהיא ממש, היא דו חי, היא מתחילה את החיים שלה בתוך המים, לאחר מכן הראשנים מפתחים רגליים, ידיים, זנב וריאות, ויוצאים מהמים, והיא חייבת מים. יש משהו פרימיטיבי נורא בדוחאים, הם יצאו בתקופה ככה שבעלי החיים עוד יצאו מהים אל היבשה, בתקופות הפרהיסטוריות, אז זה עדיין משהו נורא פרימיטיבי, והם חייבים מים בשביל לחיות, חייבים להרטיב את האור שלהם כל הזמן. עכשיו, בגלל שאנחנו נמצאים במדינה שהיא גם ככה חצי מדברית, וגם ככה ההתייחסות שלנו למקווה מים היא לא תמיד הכי מכונה, עם זיהום ויבוש ובנייה עליהם, יש קריטיות רבה לכל מקווה מים אצלנו בצפון, והסלמנדרות זקוקות לזה, אנחנו מגינים עליהם.
אז בואי נדבר באמת על עניין החדה, כי חלק מהמשמעות של היום הזה, או המניעים זה לייצר איזושהי מודעות.
נכון.
מה פוגע בהן?
מה פוגע בסלמנדרה העקרונית? זה לא רק בסלמנדרה, זה בכל אחד מ... יש שבעה מינים של דו חיים בארץ, קרפדה, צפרדי הנחלים, טריטון. יש בעצם, כולם נמצאים בסכנת הכחדה, כל דו החיים נמצאים בסכנת הכחדה, והסיבה היא פשוט ייבוש מקווה המים, אזורי החיות שלהם. מעבר לייבוש, יש גם זיהום נחלים. יש גם עניין של אנשים שלוקחים הביתה לגדל. היא חיה באמת מאוד מאוד יפה, היא שחורה עם כתמים צהובים, זוהרים, היא נורא איטית, קל לתפוס אותה, אבל היא רעילה. וזה חשוב לדעת, יש לה צבעי הזרה, שחור וצהוב, אז זה מנגנוני הגנה שלה, בשביל להזהיר לטורפים, אל תטרפו אותי, אני לא טעימה כל כך, אני ממש רעילה, יש לה רעל שנקרס על המדרין. זאת אומרת, האויבים הטבעיים שלה בטבע הם לא גדולים. יש נחש מים משובץ שיכול לאכול אותה. האויבים הכי גדולים שלהם למעשה אנחנו, בני האדם. המאמצים לשמור עליהם אדירים. יש גרעין רוויה שלהם, עשו גשר לסלמנדרות באזור המירון, ועדיין אנחנו רואים איזושהי ירידה במספרים, וחשוב לנו מאוד לעלות למודעות. אנחנו עושים את זה ככה בחודשי האביב, שאנשים מטיילים, שיבואו ויכירו את הסכנות. היה הרבה מקרים של דריסות של סלמנדרות, למשל, לפני כמה שנים, המון שנים, היה מסעדה ליד תלדן. אנשים היו באים לאכול ככה בלילה, וגילינו שנדרסות המון המון סלמנדרות. ממש, ואז הזיזו את הכניסה למסעדה בשביל הסלמנדרות.
ברשותך, מה קורה ביום שבת? בואי נזמין באמת את הציבור לפעילות שלכם.
אז בעצם ביום שבת אנחנו מזמינים אנשים להכיר את החיה המדהימה הזאת בשלל פעילויות. יש פעילויות הסברה והדרכה, יש הצגה של ג'ון סלמנדרון, חוקר הסלמנדרות, שמספר על למה חשוב לשמור עליה. יש משחקים וחידות, יש משחקי בועות ויצירה של סלמנדרות וציורי קיר. ובעצם כל ההפנינג הזה, או כל הפנינג אחר שאנחנו עושים ברשות הטבע והגנים, זה בשביל לעלות למודעות משהו שאנחנו שומרים עליו, ואנחנו רוצים שהציבור יעזור. למשל, כשיש גשם, ואני נוהגת באזור של תל דן או בניאס, אני מסתכלת ממש בזהירות על הכביש, כי כשיש גשם הן יוצאות, הן אוהבות מים. וכשיש גשם הן יוצאות וחוצות את הכביש, ודריסה היא עדיין אחת הסכנות הגדולות, זה דוגמה אחת למה שאפשר לעשות. דוגמה שנייה זה להילחם על בתי הגידול על החיים שלנו, על המים, כדי להשאיר אותם עבור בעלי החיים שכל כך זקוקים להם.
טוב, אז לא, אנחנו באמת רוצים להזמין את הציבור, זה קורה ביום שבת, נכון?
זה קורה ביום שבת, בשמורת טבע תל דן, מהשעה 10 ועד השעה 3, נחכה לכם שם עם המון המון שמחה, והמון המון כיף, ובעלי חיים והשמורה המדהימה הזאת מחכים לכם.
איזה כיף, נו, אם אני אעשה את הצעד האמיץ של לצאת מהבית.
תגיע.
העניין זה לא להגיע, אלא לצאת מהבית. אם אני אעבור את המשוכה הזו, אז... אז יש מצב שאני אקפוץ. תודה רבה לך. נעמה מנספלד, מנהלת מרכז חינוך והסברה בגולן, מטעם רשות הטבע והגנים. זה היה מרתק, ואנחנו מזמינים את הציבור. תודה.
יום טוב, להתראות.
ועכשיו אנחנו עוברים לפרשת השבוע. שימו לב, בסוף השבוע יהודים רבים ברחבי העולם יקראו את פרשת השבוע, והפעם זאת תהיה פרשת נסו. מי שתספיילר לנו את הפרשה היא דוקטור ליאת בן דוד, מנכ"לית מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, וכותבת ומפרסמת את הבלוג רגע לפני שבת כבר 17 שנה. שלום לך.
בוקר טוב, דודו. בוקר טוב לכולם.
נסו.
נסע. אבל...
רגע, זה נסע או נסו?
זה נסע, אבל...
כן? אוקיי.
ואנחנו רצינו ככה להתחבר קודם כל לשבועות שעוד לא, אתה יודע, פעם האחרונה שנפגשנו היינו בגורן עם רות ובועז, ואמרנו שאנחנו ככה נחליק את זה חזרה לתוך הפרשה של השבוע, ואנחנו עברנו 7 שבועות מפסח לשבועות. ובשבעה שבועות האלה עברנו גם ממגילת שיר השירים אל מגילת רות. וזה מתחבר ישירות לפרשה שלנו השבוע שיש בה ברכת כהנים. ברכה יפיפייה שהכהנים מברכים בכל בוקר את כל עם ישראל.
אה, זו בקשה, זו ברכה שמתרחשת מדי בוקר?
כן, בתפילת השחר, כן, תפילת שחרית. אנחנו, תשאל בבקשה מה הקשר
בין
שיר השירים. בדיוק, על זה רציתי לדבר.
אוקיי.
אז שיר השירים, אנחנו מתחילים בפסח, אנחנו ככה עמומים, עינך יפה רעייתי, דודי דגון מרבבה, באמת שיר שירים כולו לאהבה, מתלהבת, מתלהמת, כולה מלאת תשוקה ושמחה, לא חשוב מי הרעיה, לא חשוב מי הדוד, התחלה של דרך, אהבה מתלהבת כל כך שהיא מסונברת, והיא מתולת זהות בהכרח מסוימת. אבל אחר כך אנחנו עוברים 7 שבועות, ומגיעים למגילת רות. ופה כבר יש לנו סיפור אהבה שמתחיל באותה התלהבות, בין שני אנשים אבל בעלי מאוד, זהות מאוד מאוד ברורה, רות ובועז, שמוצאים את עצמם בעצם בסיפור סיפור אהבה שיש לצידו גם אחריות. בועז צריך ליטול אחריות על רות, הוא צריך לגאול אותה, הוא נקרא הגואל שלה, מאלמנותה.
כן.
וכשהיא שם שוכבת למרגלותיו בגורן, לדעתי זו הפעם האחרונה שדיברנו לפני שבוע, אז כתוב במגילה איך הוא מתעורר ונבהל, ואז הם מדברים להם כל הלילה, שזה נורא נחמד לכל מי שמצקצק בלשונו, אבל כל מי שהתאהב ככה, אני מניחה מבין שהם כנראה לא ממש רק דיברו. אבל המגילה לא מסתיימת בזה שהוא גואל אותה ולוקח את אחריותו וממקשים את אהבתו ומתחתן איתה. היא מסתיימת בזה שהיא מתארת את השושלת שהם מקימים, שזה אישה יולידת דוד, כלומר האהבה הפשוטה הזאת, הארצית כל כך, שמתחילה שם על הגורן בקציר הסעורים, מובילה להקמה של מלוכה.
כן, זה באמת מעניין הקישור הזה, שבסופו של דבר זו התוצאה כביכול, או לפחות אחת. תוצאות ממערכת
יחסים. לא, זה בדיוק הרעיון המטאפורי הזה, מעניין. שאתה הולך בשלבים בדרך, אתה מגלה שהאהבה שמתחילה בהתלהבות וממשיכה בתהליך של תודעה מתפתחת וצומחת ומוחשית, מי שככה אמיץ מספיק כדי ללכת איתה שוב ושוב לאורך הדרך, זוכה במלוכה. ואיך זה קשור לברכת כהנים? ברכת כהנים אומרת שבעצם כל בוקר הכהנים מברכים את כל עם ישראל. עכשיו, הכהנים מברכים את כל עם ישראל, כל כהן באשר הוא, בדיוק באותה ברכה. היא לא משתנה. כלומר, הכהן לא יכול לקחת לעצמו את החופש ולשנות בעצם, או להוסיף, או לעשות איזשהו... הוא לא יכול לעשות דרשה, פתאום, כי בא לו.
Okay.
נתנו לו 3 דקות והוא לקח לעצמו 14 או 80. הוא צריך לחזור על אותה ברכה בצורה מאוד מאוד מסודרת ומסורתית. והאחריות הזאת לחזור מברכים אותנו שאלוהים ישמור אותנו ויעיר אלינו פניו ובסופו של דבר ייתן לנו שלום. והאחריות הזאת של הכהנים מתחברת גם היא לחג השבועות. כי בחג השבועות מספרים לנו שכולם מביאים טנא, גם העשירים וגם העניים. העשירים מביאים טנא של זהב. העניים מביאים טנא שהם עשו במו ידיהם. מה לעשות? אתה יודע, צוק העיתים. עכשיו, הכהנים, הם מביאים את זה לכל כהן באשר הוא, והכהן חייב לתת את אותה ברכה, לקחת את אותו טנא, אבל את הטנא של העשירים הוא מחויב להחזיר. אסור לו להשאיר בבית המקדש או בכל מקום אחר,
כן.
את הטנא המפואר, העשיר, אתה יודע, חכמנו לא חשבו אז על הון שלטון. הם אמרו שפשוט כדי לא לבייש את העניים, הסלסלות של העניים הם אלה שישארו במקדש. והשירים שהביאו את הזהב, שיחזירו להם אותו. אני חושבת שבימינו הרעיון הזה של מביאים לך מתנה עטופה יפה, או מה שזה לא יהיה, אתה צריך להחזיר את זה ככהן. אם אתה רוצה באמת להנהיג, קח את האחריות. תן את אותה ברכה כל בוקר, כלומר, שים את המסגרות, שים את הגבולות הנכונים לכל אחד שמגיע אליך, ותחזיר, אל תתפתה למתנות וסלסלות שופעות, אלא תחזיר אותם מבעליהם, עם אותה ברכה לכולם, שווה לכולם. אני חושבת שככה, מכל המסע הזה, משיר השירים הכל כך מתלהב, דרך מגילת רות ושבועות והאחריות וה... השוויון הזה של כולם. יש הרבה זכויות אדם יפהפיות שגם בלי, גם לחילונית גמורה כמוני מרגש לראות.
ומדהים עד כמה זה באמת רלוונטי גם לימים שלנו. שום דבר לא באמת משתנה, ואלה ערכים שבאמת ראוי ונכון לזכור אותם ולחזור אליהם. לגמרי.
יום יום.
כן, לגמרי. טוב, זה מרתק. כתמיד תודה רבה לדוקטור ליאת בן דוד, מנכ"לית מכון דוידסון, כותבת ומפרסמת את הבלוג המצוין, רגע לפני שבת כבר 17 שנה. תודה רבה. אנחנו סיימנו את השעתיים שלנו, אנחנו כמובן נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה. תודה רבה לעורך ולמפיק רז חסון שמייר, על הביצוע הטכני די-ג'יי אלון מקלר, תודה לך אלון, ותודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו באמצעות הוואטסאפ. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינמי, כאן, אודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות, בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות, ועוד, ואנחנו כמובן נודה למי שהיה כאן שעתיים, מרתקות, וסיפר לנו על הקנאביס הרפואי, שוודאי עוד נשמע עליו, נכון? זה מרגיש שזה התחלה של משהו, כל העיסוק. פרופסור זוהר קרם, חוקר ומרצה במכון למדעי המזון באוניברסיטה העברית. יהיה עוד עתיד למחקר הזה סביב הצמח המסתבר מרתק.
נכון.
מגוון, מרתק.
נכון,
מעניין.
ומשלב סיכון והבטחה אדירה לעתיד.
כן, כפי שאמרנו, כמובן שיש סיכון והכל צריך להיות בפיקוח רפואי וכולי, אבל אי אפשר להתעלם מהסגולות הרפואיות של הצמח הזה.
סגולות.
כן, אנחנו לא...
אינסופיות, אני חושב.
כן, לא סתם להשתמש בזה, אבל כשצריך, ויכול מאוד להיות שזה יעזור למיליוני אנשים. אז תודה רבה לך ולהתראות.